שלושה שיודעים. שלום לכם, קורונה, האם יש קשר בין החיסון מפני קורונה למחלת דם אוטואימונית בה נוצרים קרישי דם בגוף? מיד כל הפרטים על התופעה המאוד נדירה הזו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. פריצת דרך מדעית במסגרת המלחמה בסרטן, חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, הצליחו להפעיל חלבון ספציפי שהורג תאים סרטניים, בלי לפגוע בתאים הבריאים. וגם, כדור הארץ אוגר חום כמעט פי שניים בהשוואה לחום שנאגר בשנת 2005. כך עולה ממחקר חדש, מהמשמעות של הממצא הזה שעולה מהמחקר מיד. וגם חשמל הדור הבא, חוקרים מ-MIT, גילו דרך חדשה להפיק חשמל. איך בדיוק מיד וגם? DNA קדום מלפני יותר מ-49 אלף שנה חושף את הסודות של הניאנדרטלים. וגם, לפי מחקר חדש, בעלי חיים שותקים כדי להעביר מסר ממש כמונו. ומי החוקר הישראלי שזכה בפרס הבינלאומי ACM פריז קנלקיס אוורד? מיד וגם נדבר איתו. האורך שלנו רז חסון על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. האם יש קשר בין החיסון מפני קורונה למחלה אוטואימונית בה נוצרים קרישי דם בגוף? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך על ידי דוקטור מאיה קורן מיכוביץ' ודוקטור דורית בליקשטיין, שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם דוקטור איליה קירזנר מבית החולים איכילוב. אנחנו שמחים לומר שלום למומחית בהמטולוגיה ומחלות קרישת הדם, המכון ההמטולוגיה, המרכז הרפואי שמיר, דוקטור דורית בליקשטיין, שלום.
בוקר טוב.
אז ראשית, באיזו מחלה מדובר ובאיזה חיסון מדובר?
אוקיי, מדובר במחלה שנקראת TTP, זאת מחלה קשה, אוטואימונית, שבה הגוף יוצר נוגדנים כנגד עצמו, וכתוצאה מכך נוצרים קרישוני דם קטנים בכל איבר בגוף, במוח, בלב, בכליות, בריאות, באור, בכל מקום בגוף, והתסמינים כמובן בהתאם לאתר הפגיעה. המחלה מאוד נדירה, יש לנו בארץ כ-27 חולים בשנה, מה שאומר שבממוצע 2-3 מקרים לכל בית חולים לשנה. ואנחנו מדברים על איזשהו קשר שמצאנו בין הופעה של TTP או התלקחות של TTP לבין החיסון המקובל בארצנו.
אוקיי, אנחנו יודעים שהחיסון מעורר את מערכת החיסון שלנו כמובן, כפי ששמענו, אולי גם יש קשר לשהן תופעות דלקתיות, ששוב, גם הן נגרמות כתוצאה ממערכת החיסון שפועלת באיזושהי פעילות יתר. אז מדובר בעוד מקרה שעשוי להצטרף למקרים האלה?
לא אותו הדבר. כאן מדובר בתופעה של יצירת נוגדנים במחלה הזו, הקשה ביותר, מסכנת החיים, שנצפתה בהקשר או בלוח זמנים לחיסון שניתן בארץ. המחלה עצמה, קורונה, צריכים לזכור, עושה המון תופעות אוטואימוניות. יש הופעה של נוגדנים מכל סוג וצבע עם פגיעה בעברי מטרה, מה שמחמיר כמובן את המחלה. לגבי חיסונים, אנחנו יודעים שחיסונים עלולים לגרום לתופעות אוטואימוניות, כאשר במקרה הזה התופעה האוטואימונית היא פשוט קשה, חמורה ומסכנת חיים, ולכן מחייבת, איך אני אגיד, התייחסות מהירה וטיפול מודרני כמו שאנחנו נותנים היום.
רגע לפני שנדבר על הטיפול, אז עד כמה באמת, באילו אחוזים מדובר, עד כמה זה מסוכן? שוב, אנחנו הרי בימים שבהם שוב הנגיף מרים את ראשו, ואנחנו מחסנים ילדים בני 12-15 וכו', זאת אומרת, עד כמה נדירה התופעה הזו בקרב המתחסנים?
אז קודם כל אני מדברת לגבי בוגרים מעל גיל 18, אינני מתעסקת בילדים, גם הדיווח היה בגילי 28-45, תראה, התופעה היא סופר נדירה ככלל, והתופעה נדירה מאוד שמדובר בחיסון שניתן בארץ. מדובר בארבעה מקרים שנצפו בחודש מרץ, בערך הכמות השנתית, ארבעה מקרים שנצפו בחודש מרץ בשני בתי החולים, בוא נגיד שזה מתוך 5 מיליון מחוסנים. אני רוצה להגיד שאין בזה בכדי לשלול קבלת חיסון לקורונה או כל חיסון אחר, זה לא משנה איזה. כלומר, התופעה היא נדירה, ומה שרצינו לעשות זה להסב תשומת לב, הן למיידיות שבהבחנה והן לטיפול המודרני הקיים. אבל כמו שאתה מבין, 4 מקרים במשך חודש לעומת 5 מיליון מחוסנים או מנות חיסון שניתנו בארצנו, זה שיעור נמוך. יש תופעות
אז זה אומר שכן נכון להתחסן, כמובן, כמובן. עכשיו, אז בואי נדבר באמת גם על... אני שמח כי זה באמת דבר מהותי. עכשיו בואי נדבר גם על הסימפטומים של התופעה הנדירה הזאת וגם על הטיפולים.
אוקיי, מבחינה קלינית, אנשים מרגישים חולשה, עייפות, ולפי אתרי הפגיעה של קרישוני הדם, ככה קליניקה. אם הפגיעה היא במוח, כמובן שיכול להיות עייפות, בלבול, התעלפויות, איבוד יכולת לדבר מילים מסוימות, אפילו שיתוק של עצבים מסוימים. אם הפגיעה היא בריאות, קוצר נשימה, סחרחורות, שיעול לעתים שיעול דומי. אם הפגיעה היא בכלי דם ברגל, יכול להיות חום, נפיחות, כאב של הרגל חלקה או כולה. כלומר, או אם כמובן הקריש הוא בלב, סימנים של התקף לב שרובנו מכירים. כלומר, תלוי באתר המטרה. מבחינה מעבדתית, מה שמאפיין את המחלה, הוא אנמיה מסוג מאוד ספציפי של התפוצצות כדוריות דם בתוך כלי הדם, וטרומבוציטופניה, ירידה בתסיות הדם, שהן חלק ממנגנון הקרישה. זה נשמע אבסורדי, אבל תסיות הדם נעלמות כי הן פשוט בתוך הקרישונים, בתוך האיברים. וכתוצאה מכך יש מצד אחד תמונה של קרישי דם והנזק, ומצד שני נטייה לדימומים. תמונה די מפתיעה, די מסובכת, שמחייבת כמובן ערנות.
ויש טיפול למחלה כזאת?
בוודאי, בוודאי. המחלה הזאת בצורה הקלאסית, כפי שתוארה לפני הרבה מאוד שנים, בתחילת המאה ה-20, גרמה לתמותה של 90% מהחולים. כיום, בעזרת הטיפול המודרני הקיים, שיעור ההתלקחויות והתמותה יורד ל10-20%. אנחנו מבצעים ניקוי או חילוף של פלזמת החולה, הן לסילוק הנוגדנים שנוצרים במחלה והן למתן האנזים הדרוש כתחליף. אנחנו נותנים תרופה שנקראת מבטרה, ריטוקסימב, ואנחנו נותנים תרופה שנקראת קפלציזומב או קבליבי. וכמובן, סטרואידים שהם מרכיב חשוב מאוד בשינוי התגובה הלא תקינה של מערכת החיסון. בעזרת 3 עמודי הטיפול אנחנו רואים תוצאות מהירות ויעילות. לא לשכוח שחלק מהחולים ששרדו יצאו עם נזקים, למשל נזק בקוגניציה, נזק בתפיסה וכולי, או נזק בכליות וכולי. אבל בעזרת הטיפול המודרני אנחנו מצליחים להקטין את הסיבוכים, לשפר את החולים במהירות עצומה, לשפר את הפרוגנוזה שלהם כמובן. מה שגילינו מבחינת החיסון הזה הספציפי הוא שחולים שהיה להם בעבר את המחלה הזו והחלימו, החיסון יכול לגרום להתלקחות המחלה. כלומר, ראינו גם חולים שעשו את המחלה כביטוי ראשוני, וגם חולים שמחלתם שהייתה בהפוגה רדומה זמן ממושך, התעוררה בהקשר לחיסון.
טוב, אכן זה משהו שצריך לשים לב אליו, אבל כפי שאמרת, לציבור הרחב, זו תופעה נדירה. נדירה מאוד, יחסית למה שאנחנו יכולים להרוויח, כמובן, גם בתקופה הזו.
כל מה שאני רוצה להגיד לציבור זה, בבקשה, חוץ מאשר לקבל את החיסונים, כמובן, בבקשה, ברגע שיש תסמינים כלשהם, הרגשת אי-נוחות, משהו שמציק לחולה, עדיף לפנות לרופאים, לא לחכות, לא למשוך בבית ולא להגיד, אוקיי, זה יסתדר, אוקיי, זה בסדר. לא, כדאי בהחלט לפנות לרופאים, אנחנו מסוגלים היום להבחן במהירות, וכמובן לטפל במהירות ולהשיג תוצאות מצוינות.
טוב, תודה לך דוקטור דורית בליקשטיין, מומחית בהמטולוגיה ומחלות קרישת הדם, המכון ההמטולוגי, המרכז הרפואי שמיר. תודה.
תודה ורק בריאות.
כדור הארץ אוגר חום כמעט פי 2 בהשוואה לחום שנאגר בכדור הארץ בשנת 2005. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי נאסא ועל ידי המנהלת הלאומית לימים ואטמוספירה. מה המשמעות של המחקר הזה? האם הממצא הזה קשור להתחממות הגלובלית? אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור פנחס אלפרט, לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
תודה שאתה מדבר איתנו. פרופסור אלפרט, מה המשמעות בכלל של אגירת חום? איך כדור הארץ אוגר חום, ולמה הנתון הזה משתנה? מיד נבין גם על מה זה מעיד.
אוקיי, מה שקורה פה, זה יש, מה שמודדים פה מהחלל, זה את הקרינה שמגיעה לכדור הארץ, ואת הקרינה שיוצאת מכדור הארץ. עד לפני המהפכה התעשייתית, לפני כ-200 שנה, זה היה אותו מספר בדיוק. מה שהיה מגיע מכיוון השמש, ומה שהיה יוצא בתחום הקרינה, מה שנקרא אינפרארד, קרינה תרמלית, קרינת החום. ולכן הטמפרטורה לא השתנתה כמעט. השינויים היו מזריים. המטרה של המחקר הזה זו מדידה מדויקת מאוד מלוויינים ומתצפיות של איך כדור הארץ מתחמם. מה בדיוק, לאן הולכת האנרגיה? ברגע שיש יותר גזי חממה, זה בוודאי קשור להתחממות כדור הארץ, כי ברגע שיש יותר גזי חממה, האטמוספירה לא מאפשרת יציאה חופשית לגמרי של אותה קרינה שנקלטה. אז יש מה שנקרא חוסר איזון בקרינה, וזה גורם לכך שהטמפרטורה של כדור הארץ מתחילה לעלות.
זה לגמרי הדבר עצמו, זה העניין. בין היתר אנחנו אוגרים פי שניים, כמעט פי שניים חום, בגלל גזי החממה.
נכון, אבל יש פה גם גורם, יש פה גם גורם ב-14 שנה של התקופה הזאת, של מ-2005, יש פה גם גורמים טבעיים. אבל הגורם המוביל הוא גורם של התחממות כדור הארץ, של כך שהאדם משנה את הרכב האטמוספירה. ולכן רואים שינוי דרמטי ביותר, שחוסר האיזון הוכפל מחצי וט למטר בריבוע לאחד וט למטר בריבוע כיום. המשמעות לגבי התחממות כדור הארץ דורשת תקופות יותר ארוכות כדי לראות את המשמעויות. הדבר המיוחד בניסוי הזה, שבדרך כלל אנחנו מסתכלים על התחממות כדור הארץ בסקאלה של 30 שנה, לא פחות. מעריכים מה קרה במשך 30 שנה. פה יש מדידה יומיומית, וכל 6 חודשים ממצאים ומנתחים מי אשם בהתחממות, איפה זה הולך. וההתאמה היא כל כך טובה, ככה שהחבר'ה הסקפטיים, יש להם קצת בעיה עם התוצאות האלה. כי זה מראה בצורה מאוד ישירה, לראשונה, הוא קורא לזה המוביל, הוא קורא לזה מגמות מפחידות, אלארמינג, המוביל של המחקר בנאסא. ואני מסכים איתו, ממש מסכים איתו. ואנחנו גם מרגישים את זה ב-20 השנים, 15 השנים האחרונות, אנחנו רואים עלייה שהיא בולטת במיוחד, וזה גורם להרבה דברים, והם בדקו באמצעות הצפיות למה זה גורם, כמה כל דבר תורם. למשל, התחממות האוקיינוס היא אחראית ל-90%, האנרגיה הזאת לאן היא הולכת? 90% הולכת לאוקיינוס, להתחממות של פני האוקיינוס, והם בדקו עד 2 קילומטר. אבל הדברים האחרים, גם הם נמדדו, כמו למשל, כמה עדי מים נוספו באטמוספירה, שזה גם גז חממה, או הירידה בעננות שהייתה בתקופה הזאת, או הירידה בשלג, ובקרחונים, גם זה נמדד. וההתאמה היא פשוט מדהימה. פנטסטי, זה המחקר המפורט הראשון שאני ממש מתלהב ממנו, משום שהוא מראה את הדברים אחד לאחד. מצד אחד, מהו חוסר האיזון בגלל גזי החממה? מצד שני, לאן האנרגיה הזאת הולכת בדיוק?
טוב, לא נותר אלא להתבונן בנתונים בעצב ולשאול את השאלה, האם הגענו לנקודת האל חזור, האם אפשר לתקן את המצב, האם אפשר לנקות את האטמוספירה מאותם גזי חממה, אפילו הזכרת את עדי המים ככאלה שנחשבים לגזי חממה, שהם שוב תולדה של ההתחממות, חלק מהלופ הזה, אז יש מה לעשות או שזה כבר עבוד?
יש, רוב המדענים מסכימים שעדיין ניתן לעשות, למשל הסכמי פריז, אבל האנושות עדיין לא הולכת בכיוון הזה. אנחנו עדיין לא הולכים בכיוון הזה של נקיטה בצעדים מאוד משמעותיים להפחתה בגזי החממה. ביידן, הנשיא ביידן, הוא הרבה יותר חזק בכיוון הזה, מאשר למשל טראמפ, שההנחה שלו בתרחישים שלנו שאנחנו בודקים, זה נקרא business as usual. שום דבר לא קורה, לא לדאוג. זה הגישה של טראמפ הייתה. ביידן נוקט בצעדים, וגם המדינות בעולם נוקטות עכשיו בצעדים, וצעדים די חזקים, משמעותיים, ככה שעדיין זה לא מאוחר מדי.
טוב, אני
אפשר עדיין...
זהו, מקווה שעוד לא מאוחר, אבל כפי שאמרת, זה שלא מאוחר לא אומר שהדברים כבר משתנים, וצריך גם לשנות אותם. וזה כבר כנראה משהו שבינתיים עוד לא קורה במשנה תוקף, או במלוא המרת. תודה לך, פרופסור פנחס אלפרט, על השיחה הזו לשעבר, ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה, דודו, כל טוב.
הסודות של הניאנדרטלים. DNA קדום מלפני יותר מ-49,000 שנה, שנמצא במערה בסיביר, פותח צוהר לעולמם של הניאנדרטלים, כולל למבנה החברתי המסקרן שלהם. הדברים עולים ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים ממכון מקס פלנק לאנתרופולוגיה אבולוציונית, והדברים הותקו בכנס בינלאומי, בכנס הבינלאומי התשיעי לארכיאולוגיה ביומולקולרית. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, דוקטור אלון ברא, שלום.
שלום, שלום.
טוב, תמיד מסקרן אותנו ללמוד על הניאנדרטלים. מה אנחנו יודעים בזכות המחקר הזה שלא ידענו עד כה? ושוב, אני מבין שהם מתמקדים במבנה החברתי שלהם, וזה מעניין שהם יודעים את זה לאחר שהם בעצם בחנו DNA.
נכון, קודם כל, עד לנקודת זמן הזאת, בעצם הפיקו DNA מבערך 20 ניאנדרטלים. רק מהמחקר הזה, יש לנו עוד 14 פרטים שהפיקו מהם DNA, זאת אומרת, כמעט הכפלנו את מספר הניאנדרטלים שהפקנו מהם DNA, זה מאוד מאוד מרשים. ודרך אגב מדובר בשתי מערות שנמצאות במה שנקרא רכס ערי האלטאי, שהם איפשהו בין הגבול של סיביר ומונגוליה. זה אזור קר, זה אזור שהאקלים בו הוא עוזר לשמר DNA, בגלל הקור בעיקר. ומשתי המערות האלה בעצם הפיקו DNA של 14 ניאנדרטלים, כולל מערה אחת, שהצליחו להוציא DNA מאבא והבת שלו. זאת אומרת, ראו ממש, הבת בגיל ההתבגרות איבדה, החליפה שיניים, נשרה לשן, כמו שכל הילדים היום גם עושים, והצליחו להוציא DNA מהשן הזאת, ומחתיכות עצמות, ממי שהיה גם אבא שלה. זאת אומרת, לא סתם הצליחו להפיק DNA מניאנדרטלים, אלא ממש להראות קשרים משפחתיים, ולהראות גם את הקשרים בין המערות האלה ומערות אחרות בסביבה, זה באמת מיוחד ובאמת מאוד מאוד מעניין, כי כמו שאמרת, אנחנו יכולים להתחיל ללמוד על המבנה החברתי שלהם. לדוגמה, נראה, המחקר הזה הוא רק מחקר אחד, כן? זה עוד לא סופי, יכול להיות שנמצא דברים אחרים, אבל נראה שאוכלוסיית הגברים הניאנדרטליים הייתה מאוד מאוד קטנה, ביחס לאוכלוסיית הנשים. זאת אומרת, גבר אחד הפרה הרבה מאוד נשים ניאנדרטליות. אם משווים את זה לאוכלוסיות שאנחנו רואים היום, באוכלוסיות של גורילות זה כך, יש זכר שליט, ותחתיו הרבה נקבות, באופן יחסי הרבה נקבות, והזכר השנית הזה מזדווג עם הנקבות ורק הוא עושה את זה. אני לא אומר שנאנדרטלים התנהגו כמו גורילות, אבל יכול להיות שאלה מבנה חברתי ששונה ממה שאנחנו מכירים אצלנו היום, של התא המשפחתי שאנחנו מכירים באדם המודרני.
ודאי מסקרן, מה זה אומר שכשנולד בן זכר, אז מה, הוא הולך ומקים לעצמו איזשהו שבט חדש?
אז גם זה אנחנו לא יודעים, אבל המגוון הגנטי בתוך הגברים היה יחסית קטן, והמגוון הגנטי בתוך הנשים היה הרבה יותר גדול, והשערה של מי שערך את המחקר, זה שנשים הם דווקא אלה שזזו ממקום למקום, וגברים נשארו בשבט. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו זכר עוזב את השבט שלו, מצטרפות אליו נקבות משבטים אחרים, והם יוצרים בעצם שבט חדש. המגוון הגנטי הנמוך באופן כללי שאנחנו רואים אצל הנאנדרטלים, יכול להיות שמצביע על העובדה שהם חיו בקבוצות מאוד קטנות של בעד 100 פרטים, לא יותר מזה. וזה מתאים דרך אגב לחברות שהן לא חקלאיות, שאתה חי על צייד ולקט, אתה לא יכול לקחת הרבה מאוד ולהחזיק הרבה מאוד פרטים, אתה תלוי בסביבה. וזה עוד משהו שאפשר, שאנחנו מחזקים בעצם על ידי מחקרים כאלה. לראות את גודל האוכלוסייה. זה מאוד מאוד מסקרן, ועוד דבר שיוצא מהמחקר הזה, זה שיווי זה לנאנדרטלים במקומות אחרים בעולם, ובאופן מפתיע. למשל, הנאנדרטלים באזור הזה לא דומים לנאנדרטלים שחיו במערת דניסובה, למשל, שהיא בערך 150 קילומטר משם. אלא הם דומים יותר לנאנדרטלים מספרד, שזה אלפי קילומטרים, כן? האם הנאנדרטלים נדדו? אנחנו, זה מחזק השערה כזאת, שנאנדרטלים בעצם היו כמו בני אדם, נדדו ממקום למקום והפיצו את ה-DNA שלהם. ומחקר זה באמת מחזק את ההשערות האלה.
עכשיו, אפשר ללמוד משהו גם על ההכחדה, כפי שאמרנו, ההיעלמות של הנאנדרטלים?
לגמרי. המגוון הגנטי, אמרנו שגברים היו פחות מגוונים מנשים, אבל באופן כללי אפשר להגיד שאצל נאנדרטלים המגוון הגנטי האוכלוסייתי היה קטן יותר. למעשה, כמו שאמרו האורחים של המחקר, אם היינו משווים את זה לבעלי חיים שחיים היום, היינו אומרים שהם על סף הכחדה. המגוון הגנטי מאוד נמוך. זה אומר שמספר הפרטים היה מאוד קטן, או באופן יחסי קטן. כאשר המגוון הגנטי הולך ויורד, השרידות של המין הולכת ויורדת. עכשיו, המערות האלה שבהם אנחנו מוצאים את הנאנדרטלים, הם בערך בנות 50 אלף שנה. נאנדרטלים נכחדו בערך לפני 30 אלף שנה. אבל כבר אנחנו יכולים לראות ש-20 אלף שנה לפני שהם נכחדו, הם לא היו במצב טוב. המספרים שלהם הלכו והתמעטו והיו מאוד מאוד קטנים, וזה כנראה היה דחיפה מאוד גדולה להיכחדות שלהם, שאנחנו לא יודעים למה היא קרתה. אנחנו רק יודעים שהם היו במצב לא טוב. כמו שאמרתי, היום היינו מגדירים אותם כבעל חיים בסכנת הכחדה חמורה, אם היינו מוצאים קבוצה כזאת היום, עם מגוון גנטי כל כך קטן. ולכן כל הדברים האלה משתלבים בסיפורים שהעצמות בעצם מספרות לנו. אנחנו מקבלים על ידי ה-DNA חיזוק למה שאנחנו תמיד אמרנו, מה שהארכיאולוגים תמיד אמרו, שהנאנדרטלים לא נכחדו באירוע אחד, הם הלכו והתמעטו והלכו והתמעטו עד לאירוע מכונן שאנחנו לא יודעים מהו, שגרם להתאחדות שלהם.
עכשיו, לסיום אני מוכרח לשאול, אנחנו מדברים פה על DNA מלפני עשרות אלפי שנים, איך מצליחים לקרוא דבר כזה? זה נשמר?
זה פנטסטי הדבר הזה, כי באמת לפני 20 שנה זה ממש היה על גבול של המדע בדיוני. אבל קרו שני דברים מאוד מאוד חשובים. א', הרחבנו מאוד את החפירות הארכיאולוגיות שלנו, בעיקר באזורים שבהם DNA ישתמר בצורה יותר טובה. כי קר שם, כי יבש שם, כי זה בתוך מערה, וזה לא הופרע. ודבר שני, ומאוד מאוד חשוב, היכולת הטכנולוגית שלנו לרצף DNA, היא ממש עשתה קפיצת דרך. זה נכון גם ברפואה המודרנית, וזה נכון גם לגבי הנאנדרטלים. היכולת שלנו להפיק DNA באמת מכמויות מזעריות מאוד מאוד השתפרה, גם טכנולוגית, גם בזכות כוח מחשוב שהולך ועולה כל הזמן, זה גם מאוד מאוד חשוב. ויותר מזה, אנחנו יודעים גם לנקות, הרי העצמות האלה כשמגלים אותן, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, שכבו בתוך האדמה, רובם בעצם, מה שנמצא סביבם זה DNA של חיידקים, של כל מיני יצורים שהם בכלל מהנאנדרטלים, צריך לנקות את העצם, צריך להפיק את ה-DNA, צריך לברר שה-DNA הזה זה לא ה-DNA של האדם המודרני, כן, נגיד אם אני נוגע בעצמות, אני מזהם אותם ב-DNA. אז יש הרבה מאוד שיטות, לאורך השנים, התפתחו הרבה מאוד שיטות איך לעשות את הדברים האלה, זה מאוד מאוד מרשים. מאוד מאוד מרשים, יכולת שהיא באמת, אני אומר ממש, אתמול בצהריים היא הייתה מדע בדיוני בעיניי.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, תודה.
תודה רבה.
פרס בינלאומי לחוקר ישראלי מאוניברסיטת תל אביב. החוקר הוא פרופסור יוסי עזר, והוא זוכה בפרס האקדמי ACM פריס קנלקיס אוורד. הפרס מוענק לפרופסור עזר על פיתוח תיאורטי שתרם לפיתוחים יישומיים רבים בחברות מובילות כמו מייקרוסופט וגוגל. מדובר בפרדיגמת ההקצאות המאוזנות, אבל את זה אני אשאיר לו לספר לנו, אבל זה משהו שהפך להיות אבן יסוד בכל מערכת מחשב. אנחנו שמחים לומר שלום ולברך את פרופסור יוסי עזר מבית הספר למדעי המחשב על שם בלווטניק אוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב. תודה רבה על הברכות.
אז אני שוב מברך, אבל אתה תשלם את המחיר ברשותך ותנסה להסביר לנו על שומה זכית. הפרס עצמו הוא פרס מאוד יוקרתי וכולי, ועל פי מה שכתוב באמת מדובר במשהו שהוא מאוד מהותי בהרבה מאוד חברות שהם חלק מהחיים שלנו. אז בוא ספר לנו על אותה פרדיגמה שפיתחת.
כן. אז הפרס הזה ניתן לפני 27 שנה עם כמה שותפים שנמצאים ב גוגל, באוניברסיטי פושינגטון, בהרווארד ובבראון. ובעצם הוא פרס על מודל תיאורטי שלאחר מכן באופן מפתיע הצליחו והשתמשו בו בחברות, אני מנסה לתת דוגמה. אז נניח נסתכל על חברות ששומרות כמות עצומה של אינפורמציה, שאנחנו מכירים את זה הרבה היום, בדוגמה מנועי חיפוש, או חברות שמאפשרות שמירה ויחסון בחברות שרתים. ניקח לדוגמה את גוגל, שרוצה לשמור את כל דפי האינטרנט על חוות השרתים שלה, כדי שתוכל לתת לנו תשובות לשאלות שלנו. אז נניח שיש לנו, לשם דוגמה, מיליארד פיסות מידע, ואנחנו רוצים לשמור אותם, נניח, בתוך מיליארד תאים. אז באופן טבעי היית אומר, אוקיי, בואו נשים את הפיסת מידע הראשונה בתא הראשון, נשים את פיסת המידע השנייה בתא השני וכדומה. זה ככה שאמרנו את כל האינפורמציה. נכון, זה נראה ברור ופשוט. הבעיה היא הגישה. אני רוצה לעשות אחזור של אינפורמציה, אני רוצה למצוא דף ספציפי. אז אם אני מחפש דף ספציפי, אני עלול להיות צריך לעבור על דף אחרי דף כדי למצוא אותו. וזה תהליך ארוך ויקר. זאת אומרת, במקום שתקבל את התשובה מגוגל ברבע שנייה, צריך לקחות שעה או יום. ואנחנו באמת לא ממש רוצים את זה, נכון?
אתה משכנע את המשוכנעים. אז יש דרך יותר מתוחכמת לסדר את המידע כך שנוכל לשלוף אותו או לסרוק אותו מהר יותר?
נכון. אז בעצם כל מה שאנחנו מלמדים, אפילו כל תלמיד תואר ראשון במדעי המחשב, לומד שיטה קלאסית שבעצם הומצאה לפני בערך 80 שנה, שנקראת השינג, ובעברית התרגום זה בלבול או בלגן, אז אני עדיף כנראה שנשאר במוצג האנגלי שנקרא השינג, שבעצם זורק כל פיסת מידע לתא שהוא כביכול מקרי, אבל בצורה שתאפשר את היחזור המידע בגישה אחת. זאת אומרת, באופן מפתיע, למרות שיש לנו המון המון אינפורמציה, אנחנו יכולים פחות או יותר בגישה אחת, להגיע בדיוק למידע שאנחנו מחפשים, ולא להתחיל לחפש בתוך מיליארד האפשרויות שיש לנו. זו שיטה קלאסית. הבעיה המרכזית בשיטה הזאת, שיש התנגשויות. כלומר, ששתי פיסות אינפורמציה יכולות להיות ליפול על אותו תא, על אותו מקום, ואז צריך להפעיל איזשהו מנגנון שפותר את בעיית ההתנגשויות. אז אם זה נשמע יותר מדי תיאורטי, אני רוצה לתת דוגמה פשוטה לנושא של ההתנגשויות, מתחום שאולי מוכר לכל מיני אנשים, שזה לדוגמה משחק הלוטו. אז רק אני חייב להציר שכמובן אין שום קשר בין השיטה שלנו לאיבורים, כן, שיהיה ברור. אז פעם מילאתי לוטו לפני 30 שנה, ואז היו 36 מספרים, אתמול בדקתי וראיתי שיש 37, ופעם היו צריכים לבחור 6-6 מספרים, ראיתי שזה מספר חזק, אבל לא נתעלם ממנו. אז בלוטו אנחנו בוחרים 6 מספרים וצריכים לנחש אותם, לסמן. אז אם נסתכל על 6 שבועות, אז כל שבוע נבחרו 6 מספרים. במשך 6 שבועות בעצם נבחרו 36 מספרים. וצריכים לסמן, והמספרים הם בין 1-36. אז היית יכול לצפות שנבחרו 36 מספרים, בין 1-36, שכל מספר יופיע פעם אחת. כן, היית מצפה שאם תסתכל על 6 שבועות אחורה, כל מספר הוא גרל בדיוק פעם אחת. אבל אם תסתכל על המספרים, תראה, תופעה מעניינת ומפתיעה.
בדיוק. כן.
שבעצם שליש מהמספרים לא הופיעו בכלל, ויש מספרים שהופיע יותר מפעם אחת, ולדוגמה, הסתכלתי ספציפית, המספר 33 הופיע 4 פעמים. עכשיו, זה לא שהלוטו מנסה לרמות אותנו ומספרים מסוימים מופיעים יותר.
אבל הנה אנחנו מחלצים תובנות בכל מה שקשור לזכייה בהימורים, זה לא פחות חשוב כמובן מהנגשת מדע.
כן, כן. אנחנו מנסים להבין שגם בתהליכים מקרים יש איזשהו סדר מסוים.
לא, מעניין, אוקיי. אז איך אפשר למנוע את ההתנגשות הזו, את הכפל הזה?
בדיוק. אז זה בדיוק אני קורא התנגשות, ובפרט אם אני אזרוק, זה במקרה של 36, אבל תחשוב על זה שאתה רוצה לזרוק מיליארד פיסות מידע לתוך מיליארד תאים, אז שם יהיה כמות התנגשויות הרבה יותר גדולה ועצומה. אז הרעיון הזה שמצאנו, שגילינו שבעצם לפני שחברות כמו גוגל, דרופבוקס, או חברות אחרות שמשתמשות בזה, בעצם הוקמו, זה במקום לזרוק כל כדור, בעצם נקרא לזה פיסת מידע, שאני קורא לה כדור כביכול, לתא מקרי, אני פשוט אנסה לזרוק אותה לשני תאים מקריים, ואשים אותה בתא שמכיל פחות כדורים. כלומר, אני אנסה להתחכם טיפה, ובמקום לשים את פיסת המידע באיזשהו תא שנראה כמו מקרי, אני אנסה שני דברים מקריים, כן? ואשים את זה במקום שיש בו פחות פיסות מידע. ישרה רעיון סופר פשוט. מה שמעניין שבעצם בנינו לו מודל, מודל מתמטי, וניתחנו אותו. כמו שאמרתי, יש תהליכים סטוכסטיים, תהליכים הסתברותיים, שנראים מקריים, אבל גם בתהלוכים הסתברותיים, אתה יכול בעצם להבין ולנתח בדיוק, או לא בדיוק, או כמעט בדיוק, איך התהליכים האלה התנהגו. ומה שקורה, שהעומס של פיסות המידע שנופלות לתא מסוים, בעצם, שזה מקביל בעצם לזמן הגישה או לזמן החיפוש של האינפורמציה, או זמן התגובה שאנחנו נאלצים לקבל את התשובה, יורד בצורה אקספוננציאלית. פחדתי להשתמש במילה אקספוננציאלי, אבל אחרי כל נושא, אחרי שנה וחצי של הקורונה,
בדיוק, כן, אחרי קורונה זה בסדר,
אז כולם שמעו על המילה נכון. הזאת, ולכן מבחינה, בעזרת המודל המתמטי שפיתחנו, הראינו, והוכחנו בעצם שהעומס יורד בצורה משמעותית.
אוקיי, אנחנו כמובן מברכים אותך על הזכייה, תודה לך גם על ההסבר המרתק, פרופסור יוסי עזר מבית הספר למדעי המחשב על שם בלווטניק, אוניברסיטת תל אביב, זוכה הפרס האקדמי ACM פריז, קנלקיס אוור, תודה רבה לך.
כן, תודה רבה לכם.
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בשאלה מדוע כל כך קשה להגדיר במתמטיקה פסגה של הר ואיך בסופו של דבר הצליחו לעשות את זה. שלום למיכאל גורודין ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום. אז לכאורה
שאלה קצת תמוהה.
נשמעת פשוטה, נכון? מה זאת אומרת, מה הבעיה להגדיר פסגה של הר? אתה לוקח את ההר, אתה מוצא את המקום הכי גבוה שלו, נגמר. מה כבר, סיימנו את הפינה, תודה רבה, היה נעים להתארח אצלך היום. אבל כשחושבים על זה טיפונת יותר, אז מבינים שנגיד ההגדרה הזאת, אנחנו קודם כל מדמיינים לעצמנו את נגיד את פני השטח של כדור הארץ לצורך העניין, כמין אובייקט מתמטי, כן, לכל נקודה יש גובה מסוים, יש שדות, עמקים, הרים, ואנחנו רוצים, למשל הר תבור, אנחנו רוצים לדעת מה הנקודה הכי גבוהה. שוב, זה לא נשמע שסיבכתי פה משהו, לוקחים את הר תבור, מסתכלים על הגובה של כל הנקודות, אמרנו לכל נקודה יש גובה, לוקחים את הכי גבוהה. אז ההגדרה הזאת היא תעבוד לנו טוב מאוד עם האברסט. כי זאת באמת הנקודה הכי גבוהה. אין אף נקודה יותר גבוהה. אבל כשאנחנו מסתכלים על הר תבור, אז נשאלת השאלה, את הגובה של הנקודה הכי גבוהה מתוך מה? כי הר תבור הוא לא הנקודה הכי גבוהה בארץ. אם ניקח את כל המקומות בארץ, אז הנקודה הכי גבוהה תהיה כנראה איפשהו בחרמון. אז ואי אפשר, המושג הכי גבוה הוא מכיל בתוכו חבוי את הדרישה להיות הכי גבוה מבין משהו. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לי מי הוא הילד הכי גבוה. זאת שאלה חסרת פשר. הכי גבוה בכיתה, הכי גבוה בגן, הכי גבוה בעולם, בארץ, בכל דברי ימי האנושות. בלי להגיד מתוך איזו קבוצה אתה בודק את הדברים, הדרישה להיות הכי משהו היא חסרת משמעות. ופה הקונץ, כי הנקודה, בסדר, אז הפסגה של הר תבור זאת הנקודה הכי גבוהה בהר, אבל איך אנחנו בדיוק בודקים מהן הנקודות הכי גבוהות בהר? ובעיקר אם אנחנו לוקחים למשל שרשרת הרים, רכס הרים, מה שיש לנו קצת פחות בארץ, ואנחנו רוצים למצוא את אחת מהפסגות שלו, כן? כל מי שטייל באירופה יודע שמטפסים על הר, עולים על הפסגה שלו, ואז רואים לפנינו, יש עוד הרים, חלקם מאוד קרובים, חלקם יותר גבוהים. אם ננסה לבדוק את הנקודה הכי גבוהה, איך נמצא את ה... מתוך מה? הכי גבוהה מתוך מה? איך נדע שכשאנחנו בודקים את כל הנקודות שאנחנו בודקים, שלא חרגנו קצת יותר מדי, ומדדנו בטעות שני הרים סמוכים, ואז נמצא בתור הנקודה הכי גבוהה, בכלל את הפסגה של ההר הסמוך.
אוקיי, טוב, אני כבר הצלחת להעביר אליי את התסכול, שבניסיון להבין איפה היא או איך מודדים את הפסגה של ההר, יש לזה פתרון?
אז מסתבר שכן. בסופו של דבר זאת בעיה שהטריד המתמטיקאים בעיקר במאה ה-18, כשהתחילו, במאות ה-18 וה-19, כשהתחילו לנסות, רף הדיוק המתמטי עלה, כבר היו פחות מוכנים לקבל כל מיני ניסוחים מורבלים כאלה, המתמטיקה כבר ממש התחילה להיראות כמו המתמטיקה שאנחנו מכירים, עם דרישות מאוד גבוהות להגדרות מדויקות, והטריק הוא במושג מאוד, מאוד חמקמח כזה, והוא סביבה קטנה כרצוננו. זאת אומרת, הפסגה של הר תבור היא הנקודה הכי גבוהה בסביבה קטנה כרצוננו שלה. כל נקודה אחרת על ההר, אם אני מדמיין מין מעגל מסביבה, אזור מסביבה, שהולך ומתכווץ, הולך ומתכווץ, הולך ומתכווץ, באיזשהו שלב, כל נקודה שהיא לא הפסגה של הר תבור, תפסיק להיות הנקודה הכי גבוהה אם היא לא הייתה מההתחלה. אבל הפסגה עצמה של הר תבור, אני יכול לקחת מסביבה 10 מטר, 100 מטר, 5 מטרים, מטר, סנטימטר, אני יכול להקטין כרצוני את האזור שבו אני בודק, ולא משנה כמה אני אקטין אותו, זאת עדיין תישאר הנקודה הכי גבוהה. וזה מין טריק מחשבתי כזה, שמאפשר לנו פשוט להתגבר בבת אחת על הקושי הזה. למרות שזאת בעצם, זה קצת התחמקות, כי אם אמרנו שאנחנו דורשים הכי גבוהה מתוך מה, אז אנחנו לא באמת ענינו על השאלה הזאת. אנחנו אמרנו הכי גבוהה בסביבה קטנה כרצוננו, אבל זה לא איזושהי סביבה אחת מסוימת. לא אמרתי, תמדוד 10 מטרים רדיוס, תמדוד מטר רדיוס. אמרנו, קטנה כרצוננו, אז עניתו על הצורך להגדיר הכי גבוהה מתוך מה, על ידי זה שהצלחנו מין להמציא איזושהי סביבה לא באמת קיימת, שהיא תהליכית, הולכת ומתכווצת, הולכת כל הזמן ומתכווצת, ושם זה צריך להיות הכי גבוה.
עכשיו, המושג הזה איכשהו קשור למושג אינסוף, ההולך ומתכווץ הזה, או מתכנס?
אז בעצם יש לנו כאן תהליך אינסופי. זה היה האגוז המאוד מאוד קשה לפיצוח, כי גם ההסבר שעשינו כאן, אני מקווה מאוד שברור לכל המאזינים, שזאת עדיין לא ההגדרה המתמטית, כדי להבין בדיוק איך המנגנון הזה עובד, היה צריך לבנות איזשהו מנגנון מתמטי, שמייצר את הסביבה ההולכת ונעשית קטנה כרצוננו הזאת. ומה שגורם לזה להיות מסובך, ומה שגורם לנו גם לזוע קצת, אני בטוח שיש מאזינים עכשיו שנעים וזעים באי נוחות כשהם שומעים את זה, זה שמתגנב לנו האינסוף. כל פעם שהאינסוף מתגנב למתמטיקה, והוא תמיד עושה את זה בדרך האחורית, זה גורם לנו קצת אי נוחות, כי התהליך הזה של הסביבה ההולכת ונהיית קטנה כרצוננו, הוא תהליך אינסופי, אין לו סוף. היא אף פעם לא מתכווצת לאפס הסביבה הזאת. כי אם ניקח סביבה ברדיוס אפס, אין לי למי להשוות. אם ניקח סביבה ברדיוס אפס, אז כל נקודה היא הכי גבוהה מבין סביבה ברדיוס אפס שלה. אז אני צריך את התהליך הזה של הסביבה ההולכת ומתכווצת, שהוא יימשך עד אינסוף מצד אחד, שלא יהיה לו סוף, ומצד שני לדרוש איכשהו, למרות שאין לו סוף, שלכל אורכו הנקודה שלי תהיה הכי גבוהה. אז יש לנו מין התנגשות כזאת של מצד אחד תהליך שנמשך ונמשך ונמשך ונמשך, ומצד שני שנדע בוודאות משהו על כולו.
שמה, קצת מסובך, עושה חשק ללכת במישור וזהו, אבל כן מעורר מחשבה. מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נמשיך לעסוק בעולם הזמר החסידי ובדיאלוג שמתקיים בינו לבין עולם המוסיקה הלא חסידית. שלום לרונה ישראל קולט, ווקולוגית בכירה, מורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום.
שלום, אנחנו מדברים גם על החסידי וגם על החרדי בכלל, כי צריך להבדיל בין הליטאים לחסידים, יש הבדל ברור. אנחנו מדברים על עולם המוזיקה החרדי, ומה שדיברנו שבוע שעבר, הזכרנו את הקונצנזוס, מה נחשב בעולם החרדי קונצנזוס, ואלה הזמרים שמקובלים על הרבנים והמוסדות, ובגלל שהם מקובלים, הם מקרינים על שאר האוכלוסייה, ואותם ניתן להזמין לאירועים ללא חשש, וזה כמובן מה שמשפיע גם על סגנון השירה שלהם, או הם נחשבים קונצנזוס בגלל...
ממש יש כשרות של זמרים.
כן, ממש כך.
וואו.
ובאמת על זה נדבר היום, מה קורה כשאתה משחק יותר מדי עם חוקי הכשרות. אבל בגדול אפשר להזכיר ארבעה שמות שקיבלו הכשר או מין חותמת כשרות די ברורה, אלה מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ שהשמענו בשבוע שעבר, אברהם פריד ויעקב שוויקי. כמובן ודאי יש עוד, אבל אלה השמות הגדולים. אבל מה שחשוב להבין שגם האנשים האלה הם לא מכונות, ולפעמים הרצון האמנותי או אבולוציה שהם חווים היא גורמת להם לחדש, אבל מאוד בזהירות. ובאמת הזכרנו את אברהם פריד שערך את סמל החילוניות, את אביב גפן, באמת הזכרנו את זה, וזה לשם קידוש המים. וברעיונות הם אומרים שקידוש קידוש השם, שהשיתוף ביניהם יוצר, הוא חזק יותר מכל ביקורת, ולפעמים באמת נשמעת ביקורת, יש קולות שצועקים גוואלד וחורבן בית שלישי, אבל בגדול זה עבר חלק, וגם זה חשוב להזכיר שאברהם פריד עוד לא התארח אצל אביב גפן, וזה בהחלט משנה מי האורח ומי המתארח. זאת אומרת, אם יש פה איזה משחק הדין עם החוקים, חשוב מאוד שהתנאים מתגמשים למי שמתקדם לכיוון העולם החרדי, ולא כל כך להפך. אבל מעניין לדבר גם למה שקורה כשהסגנון המוזיקלי יוצא מהקופסה, כשמישהו משחק עם זה קצת יותר מדי, ונשמע זמר מעניין שהסיפור הקריירה שלו הוא דוגמה ל... מתח בין שני העולמות, אבל מה שקורה כשאתה מפלרטט קצת חזק מדי עם הקו בין חרדי ללא חרדי, וזה ליפה שמלצר. והוא נולד בקהילה חרדית בניו יורק, קהילה מאוד מחמירה, והלהיט שפרץ לו את הדרך הוא אבי מן לפט, לפחות אני חי, שזה ביידיש, וזו גרסת גרמר, דיברנו על זה, הגרסה של חרוזים של בתחנות, לשיר The Lion Sleeps Tonight, אז נשמע את זה. A coffee village, nicht du Kamille, gefinnen komm a trop. Dann ich badoe, ich spieße so, ich warf a weg de Kopf. A coffee village, nicht du Kamille, על פניו, אני עצמי לא שומעת כאן שום בעיה, אבל יש כאן כמה דברים שהוא מתח קצת את החוט. הוא מחולה
למה,
קצת...
למה? כי מה?
אז זהו, זה איכשהו נראה גם, אם אתה מסתכל על הצלבושות שלו, בלפחות בתחילת הקריירה, הוא התלבש מאוד באקסטרווגנטיות, והיו לו משקפיים מוזרים, וצריך לדעת שבמגזר יש איזה שלושה... זוגות, שלושה דגמים של משקפיים שאתה יכול להשתמש בהם, ואתה לא יכול למשקפיים אדומים או יהלומים, אין לך פה, אין פה רצון חופשי. מה שקבעו שזה הדגם, זה הדגם, והוא בהחלט לקח את זה לקיצוניות של איך שהוא מתלבש, איך שהוא נראה. אז אתה תגיד כולה משקפיים, אבל זה לא רק כולה משקפיים, הוא השתמש במוזיקה אלקטרונית, הוא עשה מוזיקה דאנס, הוא היה אחד הראשונים, הוא עשה גם קאברים ועיבודים לשירי פופ, כמו שאנחנו שומעים, וגם קליפים מושקעים עם כל מיני אנשים מכל מיני מגזרים, לא רק דתיים ולא רק חרדים, והוא שר באנגלית, לא ביידיש, והוא שר מול קהל מעורב, דווקא את מה ששמענו, הבימן לב זה כמובן ביידיש, אבל בהרבה שירים, הוא ערב גם את הנחל החרדי, זאת אומרת, הוא הלך, הוא מתח את החוץ, והוא מתח את החוץ קצת יותר מדי, והוא שילם מחיר. החתרנות שלו הפכה אותו באמת לשנוי במחלוקת, וההופעות שלו הוחרמו. 33 רבנים חתמו על כך שאסרו לשמוע את ההופעות שלו, ולא רק זה, אסרו עליו גם להתפלל בבתי הכנסת של הקהילה, והוא הקים בית כנסת משלו, שהוא פתח בפני כל מי שרוצה, כולל יהודים ש... לא שומרים שבת, רחמנא ליצלן, והוא באמת עשה את זה לשם שמיים ולאהבת השם, מה שלנו נראה אולי כמו ניסיון אמיתי לקירוב לבבות בתנאים שמכבדים אחד את השני, אבל זה לא עבר טוב בקהל החרדי, כי קירוב וקידוש שם שמיים זה בסדר, כל עוד הצד השני הוא זה שמתקרב אליך. אז כתבו פשקבילים אזהרה גדולה, ושהדעת אינה נוחה ממה שהוא עושה, אבל כל עוד יש פרנסה ממגזרים שלא בפיקוח רבני הדוק, אז הוא יכול היה לשחק עם שני עולמות. ובאמת, הוא היה קוריוז, הוא הופיע בטלוויזיה, בתקשורת האמריקאית וגם כאן, אבל לאט לאט הקוריוז קצת נשחק, והעניין שהעולם החילוני גילה בו דאח, ואז הוא עמד מול שוקת שבורה, לא הייתה לו פרנסה. ובאמת, אולי מהסיבה הזו, אולי עוד סיבות, מ-2018 הוא חזר והתחזק, ואם אתה תבדוק את הסרטונים אותה שנה, אין זכר לתלבושות, אין זכר לפאות צבועות בלונד, לא למוזיקה אלקטרונית, ובאמת אנחנו נסיים עם איכשהו נשמע עכשיו עם החזרה לחוקים הברורים ביידיש, עברה אשכנוזית, עיבודים שמרנים, והוא חזר לקופסה. אבל בכל זאת יש השלכות לפתח שהוא פרץ, והוא השפיע מאוד על אומני ביניים, כאלה שרוקדים על שתי חתונות ורוצים לקרוץ לקהל החרדי וגם לקהל של הכיפות הסרוגות, אולי אפילו לחילוני מסורתי. ואחד מהם זה מאיר גרין, זמר מאוד צעיר, והוא התפרסם כשהוא שר גרסה חסידית לגולדן בוי בתוכנית הכוכב הבא, אבל בוא נשמע אותו בלהיט העכשווי שלו. אבא שלי תמיד קניתי אז אני לא יודעת אם היית שומע את זה ברדיו, אני לא חושבת שהיית ישר אומר, אוקיי, זה חרדי, זה לא, לא מדבר, לא אומר לך חרדי. ובטקסט גם כן, זה שהוא מזכיר את האבא, אתה יודע, זה אומר שהקהילה הזו, איך שהם ילדים כל הזמן, הם גם כל הזמן מקבלים דמי כיס, ועוד לא עשינו בית ספר, הם כל הזמן לומדים, אבל מאיר גרין הוא ליטאי, זאת אומרת, הוא לא שייך לחצר חסידית, והוא היה שבבניק, כלומר, נער שנשר מהישיבה, ובדרך כלל המשפחה או מסלקת אותם מהבית, או שמנסה לקרב אותם בכל מיני מסגרות, והוא היה מדריך באחת המסגרות האלה, והוא שם גילה את המוזיקה, והוא דוגמה למישהו שמשחק על התפר בין חילוני לדתי שבא מבפנים. וההצלחה שלו ממש זה אפשרי אם אתה מוכן לחטוף את האש. ולפי הקליפים הוא מנסה להצליח בעולם הביניים הזה של הפופ האמוני. ובתקשורת פורסם שבסמינר בית יעקב לא מרשים לשמוע את השירים שלו, כי זה לא מתאים לסגנון החרדי, אבל כן שומעים אותו במגזר של הכיפות הסרוגות. וכל הזמן זה, יש דינמיות בקליפים של לפני 5 שנים, אין נשים, ועכשיו, היו נשים, עכשיו אין נשים, ויש רגבנים צעירים ויפים ללא כיפה, ועל חולצות שלהם כתוב גאות וכל מיני מילים, זאת אומרת, יש כל מיני מסרים, רובד נגלה ורובד נסתר, אתה משחק משחק עם החוקים האלה, שאתה מחופף קצת לכאן וקצת לשם, עד שהרבנים נזעקים. אבל אני רוצה שנסיים עם דוגמה למישהו שבא מבחוץ, כי כאמור, הם שניהם באו מבפנים, ולכן הביקורת עליהם קצת יותר קשה. אבל מי שבא מבחוץ, זאת אומרת שהוא חזר בתשובה, יש קצת יותר גמישות, כי העניין של הפרנסה מאוד חשוב, והרבנים מבינים שאם אתה היית זמר בעולם החילוני, הגיוני שכשאתה מתחזק ובא אלינו, אתה מביא את ההשפעות שלך. אז דוגמה לזה זה גד אלבז, והמשפחה שלו היא משפחה של חוזרים בתשובה, הוא הבן של בני אלבז, אולי אתה זוכר, הוא היה זמר די ידוע בשנות ה-80.
כן, כולנו מכירים ודאי.
נכון, הוא הפך להיות זמר הבית של מפלגת ש"ס, ושר את השיר נכון. הוא זכאי לאריה דרי. כן, כנראה שזה יעזר, הוא בסוף יצא מהכלא. אז כמובן קיימת הסכנה שמישהו חושב מחוץ לקופסה, נשאר מחוץ לקופסה, אבל המוזיקה שלו גם, כמו של מאיר גרין, מתקרבת לפופ האמוני. אז בוא נשמע את הלהיט העכשווי שלו.
ברגעים הכי קשים, כשהשמיים מתקרים, אין לי תשובות. בים חרטות, במחשכים ובשתיקה, אני מוצא במחילה ומחכה ללא מילה. וברגע אחד, כשהדמעות יורדות עליי, שטופות בנחמה, אתה מכניס בי אור גדול.
אז אין ספק שגם מבחינת סגנון השירה הוא ממש מתכתב עם מה שהולך עכשיו בעולם החילוני, ואתה תגיד, באמת אין כבר הבדל. אתה שומע את ישי ריבו, שהוא כוכב גדול בכל המגזורים, אתה שומע את בנייה ברבי, הם כולם הם משחקים על קו התפר, אבל בהחלט הפכו להיות מאוד מקובלים בעולם החילוני, אנחנו שומעים את זה ברדיו כל הזמן. וגם סגנון שירה של זמר מאוד, עם קול מאוד גדול, שמתכתב עם כל מה שקורה בכל התוכניות הריאליטי. אז באמת זה מאוד יפה הדו-שיח שיש, אבל כאמור, ליפה שמלצר, שאנחנו נסיים איתו, חזר לתוך לסייגים, לסגנון השירה שמקבלת את חותמת הכשרות, ואני חושבת אבל שהתהליך הוא דינמי, ואנחנו נשמע הרבה בעתיד על האומנים שחוצים מגזרים, על הטשטוש בין המגזרים.
מאוד מעניין, תודה רבה לאחרונה, ישראל קולט, ווקולוגית בחירה, מורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. בואו נשמע, תודה. פריצת דרך מדעית במסגרת המלחמה בסרטן. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב הצליחו לפצח מנגנון תקשורת חדש או לא מוכר בין התאים בגוף, ומצאו דרך להפעיל חלבון ספציפי שהורג תאים סרטניים בלי לפגוע בתאים הבריאים. המחקר נערך במעבדה של דוקטור עיד אגבריה, שכבר נמצא איתנו על הקו. המחקר פורסם בכתב העת PNAS. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עיד אגבריה מהמחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
ראשית, למד אותנו מה בדיוק מצאתם בכל מה שקשור לתקשורת בין התאים, ואז נבין איך זה קשור לאותו חלבון שמסוגל להרוג תאים סרטניים.
מדובר פה במנגנון חדש שגילינו בכלל בשמר האפייה, וגילינו את זה למען האמת בטעות. ובקיצור, גילינו מנגנון בקרה חדש של אחד מעברוני התא, כמו שכולנו יודעים, בתא יש כל מיני מחלקות ועברונים, ואחד מעברוני התא זה שנקרא הרשת האנדופלסמטית, או האנדופלזמי רטיקולום, והרשת הזאת הינה מחלקה, או עברון, שמאוד חשוב בתא, ואחראית על קיבול חלבונים והפרשתם החוצה. ומה שמצאנו שבמנגנון הזה, בתאים תחת סטרס, החלבונים שנמצאים במחלקה הזאת, בעברון הזה, יוצאים מהמקום הטבעי שלהם, שזה הרשת האנדופלסמטית, ועושים לחדר אחר בתוך התא שנקרא הציטוזול. עכשיו, השם לא ידענו באמת מה זה עושה, כי זה לא המקום הטבעי של החלבונים האלה, אבל מה שהבנו אז בשמר, שזה נותן להם כאילו יתרון סלקטיבי, כי הוא מוריד את העומס של החלבונים בתוך הרשת האנדופלסמטית, וכך מאפשר לחלבונים האחרים להתקבל. עכשיו, איך זה קשור לסרטן? מצאנו שתאים סרטניים מאוד מאוד אוהבים את המנגנון הזה, כי הסטרס הזה בתוך הרשת האנדופלסמטית הוא מאפיין של כל מיני סוגי סרטן. ותאים סרטניים דווקא מעדיפים את הסטרס הזה כדי להתמודד עם הסביבה הקשה שלהם.
אוקיי, אז האם אפשר איכשהו לירט את הפעילות הסרטנית הזו?
כן, כי מה שמצאנו שבתאי סרטן, בעיקר מצאנו את זה בתאים סרטנים וגם בגידולים שמקורם בבני אדם, בעיקר אצל חולי גליובלסטומה, שזה אחד מסוגי הסרטן המוח הכי אגרסיביים, שתאי סרטן גורמים לקבוצה מסוימת של חלבונים. אנחנו בו התמקדנו בחלבון אחד שנקרא HR2. החלבונים האלה יוצאים מהרשתיים הבסמטית שלהם לציטוזול, ושם הם נקשרים לחלבון מאוד מאוד מפורסם, שחלק בטח יודעים שזה ה-P53 שמדכא גידולים. וכאשר ה-HR2 יוצא מהמקום שלו והולך לציטוזול ונקשר ל-P53, אז הוא גם מעכב את הפעילות של P53, וכך נותן יתרון לתא סרטני לגדול בלי הפרעה. אז בקיצר, התאים סרטניים פה מרוויחים פעמיים. פעם אחת הם מקיעים, אם אנחנו רוצים להשתמש במושג הזה, הם מקיעים את התכולה של הרשתה האנדופלסמטית לציטוזול, אז מעבירים חלבונים מחדר לחדר, וכך עוזרים לתא להפריש יותר חלבונים. מצד שני, החלבונים האלה שיוצאים מהחדר הזה שנקרא הרשתה האנדופלסמטית, מעכבים חלבונים שהורגים את התא הסרטני. ובכך זה עוזר לתא הסרטני לגדול בסביבה הקשה שלו.
אז מה אפשר לעשות כדי לפגוע בו? איכשהו אפשר לעכב את המנגנון הזה?
השאלה מצוינת. יש כל מיני אסטרטגיות שאפשר להשתמש פה. יש אסטרטגיות שהן כלליות, וחלק מהן גם נמצאות עכשיו במחקרים קליניים. כי כאשר יש לנו את הסטרס הזה שגורם לחלבונים האלה לצאת החוצה, אתה מפעיל תגובה לסטרס הזה שנקראת ה-UPR, זו תגובה של Unfolded Opportunity Response. עכשיו יש כל מיני מעכבים של התגובה הזאת, עכשיו גם במחקרים קליניים ומחקרים פרי-קליניים, שהראו שהם גם עוצרים לחלטין את הגדילה של תאים סרטניים. וגם הם מונעים את החלבונים האלה לצאת לחדר הסמוך הזה שנקרא הציטוזול. אבל הגישה הזאת היא גישה, למען האמת היא גישה לא ספציפית, כי אתה פה כאילו מעכב את כל התגובה הזאת שנקראת ה-UPR. ומה שאנחנו לא רוצים לעשות זה פשוט לעכב מנגנון שיכול לפעול גם בתאים רגילים, כמו תאים שמייצרים אינסולין או תאים שמייצרים נוגדנים. והגישה שלנו במעבדה, וזה מה שפרסמנו לפני כמה שבועות באמבו ריבורט, אנחנו פיתחנו לנו ננונוגדנים, או מה שנקרא STFV, והננונוגדנים האלה הם פשוט נקשרים לחלבון הזה, HR2, רק בציטוזול. ולמה בציטוזול? כי זה המקום איפה שה-HR2 נמצא רק בתאים סרטניים, כי בתאים רגילים הוא נמצא בתוך הרשת האנדופלסמטית.
ואז זו דרך ספציפית לפגוע במנגנון, בלי לפגוע בתאים בריאים.
נכון, אז אנחנו פוגעים בפעילות החדשה של החלבון הזה, כי מה שמצאנו שהחלבון הזה הוא יוצא לחדר הסמוך הזה, לציטוזול, הוא קודם כל הוא נקשר לחלבונים חדשים, שלא נקשר להם בתאים רגילים, וגם משנה את הצורה שלו. ולכן אנחנו פוגעים בו. במקום החדש שלו אנחנו פוגעים ספציפית בתאים סרטניים, בלי לפגוע בתאים לא סרטניים.
וואו, עכשיו אני מבין שהדברים רלוונטיים לא רק לגידולים סרטניים, אלא גם למצבים אחרים, כמו למשל סוכרת נעורים.
זה יכול להיות, כי עוד פעם אנחנו מסתכלים על סוכרת נעורים למשל. אחד הדברים שעדיין לא מבינים בסוכרת נעורים היא למה שהתאי חיסון תוקפים התאים שלנו, למה הם תוקפים תאי בטא שמייצרים האינסולין. ודרך המנגנון הזה יש לנו עכשיו עדות שלמשל שהחלבונים האלה שיוצאים מהרשת האנדופלסמטית לתוך הציטוזול ומשנים את הצורה שלהם, פתאום הם מוכרים על ידי מערכת החיסון כחלבונים זרים, כי מערכת החיסון היא לא רגילה לחלבונים האלה. עכשיו החלבונים האלה הם נחשבים כחלבונים זרים, ואז היא תוקפת את החלבונים האלה, וכך היא גורמת להרג של תאי בטא.
מה המרחק בין הגילוי הזה לבין תרופה ממשית או טיפול ממשי שעושה שימוש בטכנולוגיה הזו?
בטכנולוגיה שלנו, שאנחנו נקדם, אנחנו עדיין בתחילת הדרך, זה ייקח כמה שנים טובות כאילו להגיע למשהו ממש ממשי. שימוש במעגבים של ה-UPR, כאילו, כמו שאמרתי, זה עכשיו חלק מהמעגבים האלה הם במחקרים קליניים, חלק גם במחקרים פרויקטים מאוד מאוד מתקדמים, אז יכול להיות שבצד הזה, בעיכוב של כל המנגנון, זה יכול להיות שהוא יותר קרוב מהננו-נוגדנים שאנחנו משתמשים בהם.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור עיד אגבריה מהמחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה.
תודה רבה, ליצור.
חשמל הדור הבא. חוקרים מ-MIT גילו דרך חדשה להפיק חשמל. מדובר בחלקיקי פחמן זעירים שיכולים לחולל זרם חשמלי בעזרת אינטראקציה עם נוזל שבו הם צפים. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Communications, מיד נבין את ההסבר לעומק של התהליך באמצעותו הם מצליחים להפיק חשמל בדרך שלא הייתה מוכרת עד כה. שלום לדוקטור נתנאל שפיגל מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בר אילן, שלום.
שלום דודו.
מהי אותה דרך של החוקרים להפיק חשמל?
תראה, השיטה עצמה היא שיטה מאוד מעניינת. העיקרון המנחה של השיטה מדבר על חלקיקים שקוראים להם חלקיקי ינו. החלקיקים האלה בעצם זה חלקיקים שאנחנו יודעים לסנטז אותם, להכין אותם באופן מלאכותי במעבדה. ככה שאם אנחנו יכולים לחשוב על חלקיק בתור איזה כדור, אנחנו גורמים לזה שכל מחצית של כדור תתאפיין בתכונה אחרת. למשל, אני אתן דוגמה, אנחנו יכולים להנדס את הכדור כזה שצד אחד שלו יהיה הידרופובי, זאת אומרת הוא יהיה דוחה מים, וצד אחר שלו יהיה הידרופילי. או במקרה של המאמר הנוכחי, אנחנו לוקחים חלקיק והופכים מחצית של החלקיק לעשירה יותר במטען אלקטרוני, בעוד שהמחצית השנייה היא דלה יותר במטען אלקטרוני, וככה בעצם אנחנו יוצרים אסימטריה בין חצאי החלקיק.
ואיך את זה ממירים לזרם חשמלי, את חוסר הסימטריה הזו?
הרעיון של החוקרים במאמר הנוכחי, הם לקחו חומר שאנחנו קוראים לו CNT, Carbon Nanotubes, שזה חומר מעניין בפני עצמו, זה ננוצינוריות של פחמן שהקוטר שלהם נע בין כמה ננומטרים לנניח כמה עשרות ננומטרים, והאורך שלהם יכול להגיע אפילו לכמה עשרות מיקרונים. אותם ננוצינוריות, מה שעשו להם, ציפו צד אחד שלהם בחומר לא מוליך, בפולימר, נניח טפלון, שאנחנו מכירים, בעוד שאת הצד השני השאירו חשוף. מה שהחוקרים עשו בשלב הבא, הם חתכו חלקים קטנים, החוקרים עשו את זה על יריעה כזאת של ננוצינוריות של פחמן, חתכו חלקים קטנים מהיריעה, ששוב החלקיק מצופה בצד אחד שהוא בעצם ממוסך, זאת אומרת יש עליו פולימר והצד השני אין עליו את הפולימר, הוא יותר מוליך, והכניסו את זה לתוך נוזל שבו יש מולקולות שהאופי שלהם הם שהן נוטות לחמצן את החומר. זאת אומרת, לקחת ממנו אלקטרון. מה שקורה הוא שברגע שהצד המוליך יותר, שבא במגע עם התמיסה, מוסר אלקטרונים למולקולות שבתמיסה, בעצם האיזון האלקטרוני בין הצד המבודד שמכוסה בפולימר, בטפלון, לבין הצד המוליך, האיזון הזה מופר, וכתוצאה מהפרת האיזון, מתפתח הפרש מתחים בין הצד המבודד לצד החשוף של צינוריות הפחמן. והדבר הזה בעצם יוצר תנועה של אלקטרונים.
זה כמו סוללה, כך גם פועלת סוללה, נכון?
בסוללה יש מעבר של מטענים חשמליים, אבל סוללה עובדת על האינטרפייס שבין מעבר מטען איוני, שזה בעצם צורונים, טעונים חיוביים או שלילית, שכתוצאה מכך במעגל החיצוני יש לי מעבר של אלקטרונים. פה אנחנו מדברים על ממש מעבר אלקטרונים בתוך החלקיק עצמו. זאת אומרת, אין לנו פה את ההפרדה הזאת שיש בסוללה בין האיונים והאלקטרונים.
אוקיי, אז תשמע, אתה הסברת אולי טוב מדי מה שיקשה לך להסביר לנו, אולי, למה זה רעיון לא טוב, נשמע על פניו, עובד, משהו שעובד.
תראה, קודם כל, בתור מדען שקורא, אני יכול להגיד שהרעיון הוא יצירתי והרעיון הוא יפה. עכשיו אנחנו מסתכלים האם הרעיון עומד בסטנדרטים הפרקטיים שלנו. אז יש פה כמה קריטריונים שאנחנו צריכים לבדוק. קריטריון הראשון, האם הזרמים שהרכיב הזה מייצר, הם זרמים משמעותיים שיכולים לבוא לידי ביטוי באפליקציות פרקטיות. והתשובה על זה היא לא. הזרמים שהרכיב הזה מייצר, ואגב, רכיב כל חלקי כזה, אנחנו אומרים חלקי, כי אנחנו חושבים על דבר קטן, למעשה בעולם שלנו, בעולם של הסוללות, שאנחנו עובדים עם חלקיקים מיקרונים, החלקיק הזה די גדול, החלקיק הזה הוא בסדר גודל של מילימטר, זאת אומרת כמה סדרי גודל גדול יותר מחלקיקים של סוללה, ועדיין כמות האנרגיה שהוא מסוגל לתת קטנה בכמה סדרי גודל ממה שסוללה מסוגלת לתת. אז מבחינת כמות האנרגיה שאני יכול להפיק מהחלקיק הזה, כמות האנרגיה היא לא גדולה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים בסוללות שאחרי שאנחנו משתמשים בסוללה, אנחנו צריכים לטעון אותה. והשאלה איך אנחנו יכולים לטעון את הרכיב הזה. אז פה החוקרים מצאו איזה שיטה, והשיטה היא שאחרי שהתגובה ומעבר האלקטרונים מתרחש, מסתיימת תגובת החמצון של החומר, צריך להוציא את החלקיקים האלה, לייבש אותם בטמפרטורה די גבוהה של 250 מעלות בתנור, להכניס אותם לתוך תא ואקום כדי לרוקן מהם את שאריות התמיסה, ורק אחרי זה אפשר להשתמש בהם מחדש. זאת אומרת, כדי לטעון את החלקיקים האלה, יש צורך בהליך מאוד מאוד מסובך. אני לא מחזיק בבית את תא ואקום וזה תנור...
זאת אומרת שזו מין סוללה חד פעמית או שגם זה לא? זאת אומרת, עד כמה הדבר הזה לא פרקטי?
תראה, היא לא סוללה חד פעמית בהנחה שיש לך את הציוד הנכון. אם יש לך תא ואקום בבית ותנור בתנאים מסוימים שיכול לייבש את האלקטרודה בצורה הנדרשת, יכול להיות שאתה יכול לשחזר את זה. אבל מכיוון שאני מניח שלרוב האנשים אין את הציוד הזה בבית, אני מניח שזה לא פרקטי.
שמע, כדי להבין עד כמה הידיעה הזו היא לא משמעותית או שכן, אז מה זה אומר? שאין שום יישום לדרך החדשה הזו שהחוקרים מ-MIT גילו להפיק חשמל? בעיניך זה פשוט לא משהו שאפשר לרתום לשום יישום?
תראה, זה, כמו שאומרים, never say never. כיום הטכנולוגיות שיש לנו להגירה ולהפקה של אנרגיה באמצעות, אם זה בטריות, אם זה באמצעות קבלי על, מספקות כמויות משמעותיות בכמה סדרי גודל של אנרגיה. עכשיו, האם יש למחקר הזה יישומים כלשהם? אני מניח שכן. אני לא בטוח רק שבתחום של הפקת אנרגיה והגירת אנרגיה, המחקר הזה זה פריצה בערך. יכול להיות איזה אפליקציות באופן כללי לחלקיקים כאלה, יכול להיות אפליקציות דווקא בתחום הביולוגיה, בתחום הרפואה, למשל חלקיקים כאלה משמשים לכל מיני אפליקציות של דרג דליברי או לצורך הדמיה של כל מיני רקמות בגוף, אבל לצורך הגירת אנרגיה תרשה לי פה להיות סקפטי.
תודה רבה לך מעומק הלב על הדברים, דוקטור נתנאל שפיגל מהמחלקה לכימיה. ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בשתיקה ששווה זהב. גם בקרב ציפורים וצפרדעים מתברר, בעלי חיים שותקים כדי להעביר מסר ממש כמונו. מדובר במחקר חדש שפורסם בכתב העת Current Biology, שבין היתר גם מזכיר את הדג ככזה ששותק כדי להעביר מסר. האם מדובר באבסורד? מיד נבין. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון.
שלום שלום.
אז בעלי חיים יודעים גם לשתוק.
כן, ויש יצורים שנדמה לנו שהם באמת כל הזמן שותקים, ואז אומרים לנו שהם מתקשרים באמצעות שתיקה, וצריך להבין מה זה אומר, איך הם עושים את הדבר הזה. אז תקשורת זו בעצם הדרך שבה יצורים מעבירים מסרים או מידע מאחד לשני. ויש באמת כל מיני סוגים של תקשורת. עכשיו אנחנו, כבני אדם, זה נורא טבעי לנו שאנחנו מדברים, ואנחנו מספרים ככה דברים אחד לשני, ולפעמים נדמה לנו שאם מישהו לא מדבר, אז זה גם אומר שהוא לא מתקשר. אבל זה כמובן לא נכון, ויש רוב צורות התקשורת בעולם החי לא מבוססות על מילים, אלא על דברים אחרים, לא על דיבור ולא על מלל. ותקשורת בעלי חיים הרבה פעמים מתבססת על כל מיני סוגים של חושים. יש תקשורת שמתבססת על מראה, שמספרת לך אם אני פרט בוגר או צעיר, או אם יש לי צבעי הזהרה שמנסים להזהיר יצורים אחרים. יש מסרים שעוברים למשל בעזרת ריח, שזו תקשורת כימית, ויש כאלה שמשתמשים בשפת הגוף, שגם אתה צריך לראות את זה כדי להבין מה המסר שמועבר. ושוב, יצור שלא מדבר זה לא אומר שהוא לא מתקשר, פשוט אנחנו באמת, ככל שהיצור יותר שונה מאיתנו, לנו קשה לתפוס את צורת התקשורת הזאת שלו. ויצורים חיים כמו כל דבר באבולוציה, אז היצור או התקשורת שלו מותאמת גם ליצור עצמו, לאיך שהוא בנוי, אבל גם לסביבה. ויצורים מתקשרים ביבשה, מתקשרים הרבה פעמים בעזרת מילים ובעזרת דיבורים ובעזרת צלילים, כי יש להם אוויר, ויש להם, לחלקם יש ריאות שנושמות, והם מתקשרים בצורה אחת, אבל יצורים שחיים במים לא יכולים להשתמש באותן דרכים, באותן דרכי תקשורת, כי הם מוקפים במים. וזה מביא אותנו לדגים, כי זה סיפור מורכב. כשהם נחשבים באמת לשתקנים אולטימטיביים, ואתה באמת אמרת שזה איזשהו אבסורד, אבל זה שדג שותק זה לא אומר שהוא לא מתקשר, ומתקשרים שוב בכל מיני דרכים שונות, הם יכולים לתקשר בשפת גוף, למשל בשחייה מסונחרנת של להקת דגים, שמעבירה ככה מסר למי שמנסה לטרוף אותם, או למשל אם יש דג שהוא שמשתמש בצלילים, אז הוא לא יעשה את זה בדיבור, אלא הוא יעשה את זה על ידי הפקת צלילים, למשל של חיכוך של הסנפירים, והוא יעשה את זה בצורה אולי של נקישות, שמשתמשים בבועית הציפה שלהם כדי להשמיע צלילים. ובים יש לנו אמרנו מים ולא אוויר, והצורה שבה אנחנו מדברים מתבססת על הצורה שבה אנחנו בעצם משנים את לחץ האוויר באופן מקומי, אנחנו דוחסים את האוויר בעזרת הריאות שלנו שמסוגלות לנשוף אוויר החוצה, וככה אנחנו משתמשים בדחיסה הזאת, בהפרעה הזאת שאנחנו מייצרים, וגלי הקול האלה, ההפרעה הזאת מגיעה אל האוזן של מי ששומע, מרעידה את אור התוף, וככה אנחנו בעצם מדברים. אבל בים יש מים ולא אוויר, והם לא מסוגלים לעשות את הדחיסה הזאת של אוויר, כי הם נושמים דרך זימים, והזימים האלה מקבלים חמצן שמומס במים, ולכן הם לא מסוגלים לדבר. אז יש דגים שאמרתי שיש להם איזושהי בועית ציפה, שזה איבר שמאפשר להם, לחלק מהדגים שיש להם אותם להתמקם באזור מסוים במים, ודגים מסוימים מסוגלים להקיש, ממש להרעיד את בועית הציפה הזו ולהשמיע נקישות, והם משמיעים ככה קולות שמסוגלים לעבור במים לדגים אחרים ולדבר איתם. זו דרך אחת. עכשיו, גם זה קצת לחלק מהאנשים אולי שם המוזר, כי נדמה לנו שבגלל שהים לנו הוא מקום כל כך שקט, וכשאנחנו שמים את הראש שלנו בתוך המים, אנחנו בעצם יש שם איזשהו שקט שאנחנו שומעים, אז נדמה לנו שצלילים לא עוברים במים, אבל למעשה צלילים עוברים במים הרבה יותר מהר ממה שהם עוברים באוויר. פי 4.5 יותר מהר מהירות הכל במים מאשר באוויר. ובדגים יש גם תקשורת שהיא תקשורת כימית, שהם שולחים מסרים ביניהם, למשל פרמונים בין זכרים לנקבות, וכמובן תקשורת שמבוססת על צבע, כי אם אתה דג יפה ובולט, אז יש לזה מטרה תקשורתית, האבולוציה לא משקיעה כל כך הרבה אנרגיה צבעונית, אם אין לזה איזשהו יתרון. אבל המחקר הזה של השטיפות של הדגים, שמדברים עליו היום, הוא דג שנעשה על דגים שהם נקראים דגי פיל, שהם דגים שהם דגי מים מתוקים, יש להם מעין חותם מאורך כזה בקצה של האף, מעין בליטה כזאת בקדמת הפנים שנראית כמו חדק של פיל, ובגלל זה גם קוראים להם דגי פיל, והם חיים באגמים ונערות של מים מתוקים באפריקה, והם דגי חשמל. עכשיו, חוש חשמל זה נשמע לנו כבר ממש ממש משהו שקשה לנו לדמיין, כי אין לנו כזה, אבל זה חוש שקיים אצל הרבה מאוד בעלי חיים ימיים, והוא גם מתפתח במים, כי חשמל עובר מעולה במים, בניגוד לאוויר, וזה מתבסס על זה שאתה מסוגל לחוש חשמל שמיוצר על ידי יצורים אחרים. כי יצור חי שזז, כל יצור חי שזז, יוצר שדות חשמליים מאוד 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 חלשים, בגלל תזוזה. ויצורים שרגישים לשדות האלה יכולים למצוא את היצורים שמייצרים את השדות ביתר קלות. כי הם רגישים גם לקיום של השדה הזה, וגם לאיזשהו שינוי בשדה החשמלי. קרישים למשל מסוגלים ממש לזהות אותות חשמליים שנוצרים מפעימות לב של טרף שקבור בחול. כלומר, זה חוש שהוא מאוד מאוד יעיל אם יש לך אותו, ואם אתה יצור שזז ונושם וחי, אתה פשוט מייצר את האותות, ומי שמסוגל להרגיש אותה מסוגל לחוש בך. עכשיו, חוץ מחישת חשמל, יש גם דגי חשמל, שהם גם חשים את החשמל, אבל הם גם מסוגלים לייצר חשמל. ואז הם עושים את זה על ידי איבר חשמל שנמצא בזנב, ויש דגי חשמל חזקים שמסוגלים ממש להמם את הטרף שלהם כשהם פורקים את האיבר החשמלי, אבל יש את דגי הפיל שנחשבים לדגי חשמל חלשים, והם מייצרים פעימות מתח נמוך, ממש בסביבות 1 וולט, בסביבות הסוללה קטנה שכזאת, והם משתמשים בפעימות האלה לתקשורת, זאת השפה שלהם. הם משתמשים בפולסים מהירים, חשמליים עד 1,000 פולסים לשנייה, ועל ידי שינוי הקצב והתדירות, הם ממש מעבירים מסרים ביניהם כדי לקבל מידע על הפרטים, ממש כמו בני אדם, יכולים לדעת בני כמה הפרטים שנמצאים אולם, אם זה זכר או נקבה, ויש אפילו מחקר שמראה שהם מזהים פרטים ספציפיים, כלומר ממש השפה שלהם היא שפה מורכבת, ויש ממש איזושהי חברתיות בקבוצה הזאת, בגלל השפה הכל כך מורכבת שלהם. עכשיו, מה שהמחקר הזה הראה, זה שדגי הפיל, השפה שלהם לא מורכבת רק מפולסים חשמליים, אלא גם, כמו שאמרת, שתיקות, עצירות בין משפט למשפט. כמו שאנחנו, כשאנחנו מדברים, אז מדי פעם אנחנו עוצרים ומפסיקים, ונותנים משמעות חדשה למה שאנחנו אומרים. גם כאן יש משמעות בעצם להפסקות שבין הפולסים החשמליים. והצורה שבה הם בדקו את זה, זה שהם שמו פרטים של דגים במיכלים פעם אחת לבד, פעם אחת בזוגות, ומדדו את הפולסים החשמליים, בעצם הצוטטו להם, והם ראו שכשהדג נמצא לבד, הוא כל הזמן יוצר פולסים חשמליים, אבל כששמו אותם בזוגות, פתאום ההפסקות בין הפולסים נעשו יותר תכופות, וככה שאפשר היה ממש למדוד אותם. עכשיו, הם חושבים שבגלל שדגי הפיל הם כל כך רגילים לפטפוט הבלתי פוסק הזה במים, אז הפטפוט החשמלי כמובן, הם חשים כל הזמן, וזה הופך להיות בעצם איזשהו רעש רקע. וכשאתה רוצה להעביר מסר, אז עוזר למקבל המסר, אם אתה עוצר רגע לפני שאתה מדבר, כי זה עוזר לו לכוונן את תשומת הלב למה שאתה רוצה להגיד.
הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, תודה רבה.
תודה לכם.
ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בתקנה האוסרת לסחור בפרוות של בעלי חיים בישראל. שלום ליאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
שלום וברכה.
אז זאת תקנה חדשה, היא נכנסה כבר לתוקף או שהיא תיכנס בסוף השנה? לדעתי בסוף השנה, נכון?
היא תיכנס בעוד חצי שנה לתוקף, והיא באמת כן. חדשה, התקבלה ממש בשבוע שעבר, ממש ברגע האחרון לפני סיום כהונתה, חתמה גילה גמליאל, שהיא השרה יוצאת כבר להגנת הסביבה, הוחלפה על ידי השרה תמר זנדברג, וחתמה גמליאל על תקנות שאוסרות מתן היתרים לסחר בפרוות למטרות אופנה. זה השם הרשמי. זה די מפתיע, האמת.
למה זה עוד קורה כל ה... סליחה על השימוש בשפה הלא תקנית, אבל נשמע לי שכבר הבנו כמה עשרות שנים לאחור שאנחנו לא צריכים פרווה של בעל חיים כדי להתכסות, לא? בעיקר כי המציאו את הפליז וכו', לא? זה לא יצא החוצה כבר מהאופנה?
זהו, אז כנראה שאתה הבנת ועוד כמה, אבל אני חושב שרוב הציבור הבין, אני אצטט את השרה גמליאל, האמת, היא כתבה שמעילי פרוות החיות לא יכולים לחסות על תעשיית הרצח האכזרית שעומדת מאחוריהם. עכשיו, זה נשמע איזה מין דבר ברור מאליו, אבל יש כבר עשרות שנים שמנסים להעביר את התקנות האלה כחלק מחוק שמירה על בעלי חיים, ולא מצליחים להעביר אותם. בעצם התקנות החדשות האלה יגבילו את הסמכות של מנהל רשות הטבע והגנים לתת היתר לסחר בפרוות של חיות בר או במוצרים שכוללים פרווה, אלא אם כן הפרווה או המוצר משמשים לצורכי דת או למסורת דתית, למחקר מדעי, לחינוך או להוראה, למטרות, וזה בעצם משאיר פה איזשהו פתח מאוד מאוד רחב. עכשיו, הדבר, קודם כל צריך לציין שזה באמת הישג, והיא העבירה אותו ברגע האחרון. היא עשתה כבר דבר כזה לא מכבר, ברגע שהעבירה את ההרחבה לחוק הפיקדון, הקדשנו לזה פינה שלמה, גם הרחבה לחוק שנגררה במשך משנת 2000, אז גם 20 שנה, והצליחה להעביר את זה למרות כל הלחצים שהיו עליה, ושפו, אולי לא כובע עם פרווה, כן? אבל היה פה המון המון לחצים של לוביסטים שמייצגים יצרנים ויובנים שכמובן מרוויחים כסף ממכר של פרוות, ובמשך השנים הלוביסטים האלה מצליחים והיצרנים מצליחים לבלום את החקיקה בכל מיני דרכים שונות ומשונות, ולכן כל הכבוד על לקיחת האחריות הזאת ואי עמידה בלחצים, עמידה בלחצים ולהעביר את החוק הזה. מצד שני צריך לשים את הדברים בפרופורציה, מכיוון שכנראה שמדובר בחוק שמשאיר פתח כל כך גדול שנשארת הבעיה הרצינית ביותר, ובעצם אלה השימושים הדתיים, והכוונה היא בעצם לשטריימלים ולעוד מוצרי אופנה שמשרתים את הציבור החרדי בישראל, ומדובר פה בכמויות מאוד מאוד גדולות של פרוות שמותרות עדיין לשימוש.
ושם אין מודעות לכך, צער בעלי חיים זה גם משהו שידוע גם ביהדות, גם הרב קוק דיבר על זה, זאת אומרת אי אפשר להשתמש בתחליפים?
קודם כל אפשר להשתמש בתחליפים, והאמת היא שלדעתי, לא בתור מומחה לענייני העולם החרדי, אבל אני יודע שיש הרבה מאוד תחליפים מייצרים את זה, זה פשוט תחליפי פרווה, וזה נראה כנראה מאוד מאוד דומה. אבל בעיקר זה קורה בגלל שזה מאוד 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 יקר. שטריימלים עשויים ממינקים או צובלים, כל מיני סוגים של חיות קטנות, וצריך כמה וכמה כאלה כדי לייצר כובע אחד. הייצור הוא אכזרי בצורה בלתי רגילה, וזה גם נורא נורא יקר. שטריימל יכול לעלות $5,000, וכנראה שהרבה מאוד אנשים לא מסוגלים לעמוד בזה. למעשה חלק מהחרדים שמשתמשים בשטריימל, יש להם שניים, אחד שהוא אמיתי ואחד שהוא החיקוי, שהוא כנראה לא עשוי מפרוות אמיתיות, שבו הם משתמשים ביומיום ולא בחגים, כדי שלא לקלקל או לא להרוס את המוצר הזה. ופה עוד פעם יש בעצם איזושהי כניעה למסורת הדתית, ושחררו את הסיפור הזה והשאירו אותו, והעניין פה מדובר פה על מאות אלפים כאלה, וכל אחד מהם מכיל כמה וכמה בעלי חיים כאלה, ופה יש בעיה, ובעצם אנחנו ממשיכים את הסיפור הזה ומדלגים מעליו ומשאירים את העניין פתוח. צריך לציין, אני אנסה לעשות את זה בלי כניסה לפרטים גרפיים יותר מדי גדולים, שמדובר פה בתעשייה אכזרית ביותר. הבעלי חיים שמגדלים אותם לפרוות, זאת הסיבה שמגדלים אותם. זה בתעשיית האורות, האור מבעלי חיים משתמשים גם בבעל החיים עצמו למזון. יש פה כמובן את אותם בעיות, אבל לפחות לא נפטרים מבעלי החיים, אלא יש פה איזשהו תעשייה שעובדת מסוג זה, וגם מייצה בעצם את התעשייה של האורות, כן? יש פה איזשהו היזון חוזר. אבל תעשיית הפרוות היא תעשייה לשם פרווה. כלומר, מגדלים בעלי חיים על מנת לפשוט מהם את פרוותם. אנחנו מכירים, יש לזה המון בעיות, שמענו על, בהקשר של הקורונה, שמענו על מיליונים של מינקים בדנמרק שקיבלו, שנדבקו בקורונה, והיו צריכים להשמיד מיליונים כאלה. כלומר, אנחנו כבר מכניסים פה עוד אישיו נוסף, אבל התעשייה עצמה היא פשוט סופר אכזרית, וגם בתהליכי העיבוד של הפרוות, משתמשים בפרקטיקות מאוד קשות בכימיקלים, כן, כן. מאוד מאוד בעייתים. ממש
למי שיש עצבים חזקים, אתם מוזמנים לראות ביוטיוב סרטונים, אבל אתם לא חייבים, ופשוט נסו להימנע מהדבר הזה. תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה.
תודה רבה.
קרינה על מה בניתי. יש תשובה לשאלה, אבל כשנשאלתי לא עניתי. הם נראים כל כך יפים, פורסים כנפיים ואפים, ואני כמאחור. נצחיים בחייהם, לו רק הייתי ביניהם, אז אולי, אולי הייתי.
הוא שלה והיא שלו, אני לא מבין איך האמנתי. לא מבחין בין כן ולא, כל מה שחלמתי לא הבנתי. הם נראים מאוהבים, תמיד בוטחים, תמיד שלבים, ואני על סף תהום. עוד מנסה להיות נחמד, ורק עובר מיד ליד, לא מוצא מה שתכננתי.
ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק בקשר בין מטמונים בארכיאולוגיה ותקופות של משבר ופורענות. שלום לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, שלום.
שלום וברכה.
בוא נדבר על הקשר.
בסדר גמור. באמת אחד התגליות היותר מרגשות בכל חפירה ארכיאולוגית, יש איזה שלב שפתאום בפינה של חדר או מתחת לרצפה מתחילים לצוץ להם דברים יקרים. לפעמים זה מטבעות מכסף ומזהב, לפעמים זה תכשיטים, לפעמים כלים נדירים, וזה לא קורה הרבה. אבל כשזה קורה בדרך כלל מסתבר שיש פה איזשהו התמנה מכוונת של חפצים יקרים, משהו כמו כספת של היום, שנעשתה ברגע מסוים במקום מסוים. ובשנים האחרונות התחילו לנסות ולחפש איזשהו היגיון או איזשהו סדרתיות בהתמנות הללו, ובאמת הגיעו לקשר מאוד מעניין בין ריבוי של מטמונים לבין אירועים היסטוריים של כיבוש, של מלחמה, של נטישה, לפעמים אירועים אקלימיים כשכתוצאה מהם אנשים עוזבים את ביתם או את היישוב שלהם, כמובן בתקווה לחזור, כי מי שמטמין את החפצים העיקריים שלו באדמה או בתוך קיר או בכל מקום נסתר אחר עושה את זה כדי לחזור. ולא תמיד הם חוזרים, ועוברים מאות ואלפי שנים, מגיעים ארכיאולוגים וחושפים את האוצרות הללו, ובאמת אפשר לראות אותם היום בכל מוזיאון גדול בעולם. במוזיאון ישראל בירושלים יש גלריה שמוקדשת למטמונים כאלה, ואני יכול להביא דוגמאות שימחישו את הקשר הזה. אנחנו מדברים על טבריה ועל רמלה, שתי ערים גדולות בארץ ישראל, הזמן זה המאה ה-11 לספירה, סביב שנת 1050-1070, ובשתי הערים האלה, ב-20 השנים האחרונות, יצאו לא מעט מטמונים. כמו שאמרתי, גם מטבעות, גם תכשיטים, גם כלים. בטבריה, ברצפה של מבנה, התגלה מטמון ענק של כלי מתכת, מעל ל-1,000 כלים. שוב מוצגים היום במוזיאון ישראל בירושלים, התגלה בחפירות שעשתה האוניברסיטה העברית בטבריה לפני שנים, וההתמנות הללו קשורות לתקופת של חוסר יציבות בארץ ישראל, גם תקופות של כיבושים, השבטים סלג'וקים שמגיעים ממרכז אסיה, יכול להיות שתקופות שמלוות גם בשנות בצורת קשות, ואת העדויות להם מוצאים גם בערים הללו. הערים הללו ניטשות. בטבריה יש לנו מבנים שהפתחים שלהם נסגרו בצורה מכוונת על ידי התושבים שעזבו את הבית, התמינו את אותם מטמונים, סגרו את הפתח, עזבו את העיר ולא חזרו אליה. וזו תופעה ששוב, מעבר לערך האומנותי שיש למטמונים הללו, יש פה גם הקשר היסטורי מעניין, כי אתה מתחיל להיכנס לראש של אותם אנשים, לנסות להבין מה גרם להם להטמין את המטמון בזמן הזה, בנקודה הזאת, ומתוך זה כמובן שפרשנויות של היסטוריונים, ארכיאולוגים והיסטוריונים, שמנסים להסביר מה קרה באותו העיר, באותו מקום. ואחרי כל זה, זה שוב אחד הדברים היותר מרגשים שאפשר למצוא בחפירה. כל מי שחווה את הדבר הזה בוודאי לא ישכח אותו. פתאום אתה בבת אחת מתקשר לאיזשהו אירוע בעבר דרך אותם חפצים יקרי ערך שצצים לך מתוך האדמה.
טוב, לא הייתה דרך להנות מאיזשהו רכוש שמומר לכסף באמצעות הפקדה בבנקים וכולי, לא הייתה ברירה.
כן, השיטה של הבנקים כמובן היא הרבה יותר מאוחרת, שאדם רצה לשמור על רכושו בנסיבות כאלה, או לקחת אותו איתו לאיפה שהוא הולך, ויש לנו גם דוגמאות של ארנקים גדולים שבדרך כלל אנשים נשאו אותם, או פשוט להטמין בבית, כמו ש... גם בדורות האחרונים מצאנו לא מעט, להרים את הבלטה בבית, לשים את המטמון מתחת, לחסות, ורק בני הבית יודעים איפה זה הוטמן. אם הם שורדים כדי להוציא את המטמון ולהשתמש בו, ואם לא, אז באים הארכיאולוגים אחרי אי אלו מאות או אלפי שנים ומגלים את האוצרות הללו.
או ששודדים וכולי, הרבה מאוד סרטים וספרים נכתבו בדיוק על קו התפר הזה.
כן, הנושא של שוד בניין, אפשר ללכת עד אינדיאנה ג'ונס בנושאים הללו, אבל הנושא הזה הוא מאוד מוחשי, ואחד הגורמים שהניעו שודדי עתיקות לכל אורך ההיסטוריה, וגם בתקופה המודרנית, אלו הם האגדות על האוצרות האבודים. יש לנו למשל סיפורי עם כאלה שמתייחסים ממש לתקופה העותמנית, לפני כ-150 או 200 שנה, התמנה של מטמונים, סיפורים שעוברים מאב לבן, ושודדי עתיקות מודרניים שמגיעים לאתר ומנסים למצוא את אותו מטמון, שעליו הפיצו או סיפור אמיתי או לפעמים זה אגדות. ובאמת חלק גדול מתופעות השוד מגיעות בגלל הרצון והשאיפה לגלות את אותן מטמונים, שכמובן גם מרקם הכספי לא מבוטל היום.
תודה רבה לך פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
תודה לכם ונתראה.
אנחנו סיימנו את התוכנית, האורך שלנו רז חסון, על הביצוע הטכנאי דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן, בכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שמרו על עצמכם יום נעים ושקט, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, להתראות.